קראנו השבת את פרשת בו, פרשת יציאת מצרים. ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. אומר קדושת לוי, כה אמר השם. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו שכל הנביאים נתנבאו בכה, ומשה רבינו נתנבא בזה. כאן משה רבינו עדיין נתנבא בכה, כך גם הוא אמר בפרשת שמות, כה אמר השם. זה היה עד מתן תורה. אבל ממתן תורה, משה רבינו עלה במדרגה חדשה של נבואה, והוא היה מתנבא בזה. זה פירושו של דבר, מצביע באצבע כביכול, רואה באספקלריה מהירה. יש ראייה באספקלריה שאיננה מהירה, שכל הנביאים נתנבאו, ויש ראייה באספקלריה מהירה, שזה נבואת משה בלבד. מה ההבדל? אומר בקדושה, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אומר, אני אבאר בזה עוד איזה רעיון, על פי זה זה יובן. בהגדה של פסח, החכם שואל, מה העדות החוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? שואל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הרי החכם יודע את העדות והחוקים המשפטיים שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה מהדרגה של חכם שיודע את התורה. הוא היה צריך לשאול על מה העדות והחוקים המשפטיים. כלומר, מה הטעם של הדברים האלה? לא היה צריך לשאול מה העדות החוקים המשפטיים. הוא אומר, יש שתי בחינות בעבודת השם. שתי בחינות בהכרת השם. יש אפשרות להכיר את השם מתוך הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו ביציאת מצרים, במתן תורה, במדבר וכדומה. מכירים את הקדוש ברוך הוא כשהוא מופיע בניסים, כשהוא מופיע במצבים שמעל הטבע. אז רואים שיש יד השם. בטבע לא רואים את ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך הטבע. יום יום לא רואים את ההופעה האלוקית. מניין יודעים, מניין מכירים את מציאות השם? מהניסים, מהנפלאות, מזה שהקדוש ברוך הוא שולט על הטבע, הוא משנה את סדרי הטבע, אז רואים שיש בורא עולם, שהוא שולט על הטבע, שהוא המקור של הטבע. אבל רק על ידי הניסים הנפלאות אפשר לראות את זה. אבל יש מדרגה יותר גבוהה. זו מדרגה שאדם רואה את הקדוש ברוך הוא בכל הטבע, בכל המציאות. הוא רואה את הבריאה והוא רואה שיש בורא, כי הבריאה מעידה על מציאות הבורא. והוא חי כל הזמן את התודעה הזאת של ריבונו של עולם, ולא צריך להישען על הניסים והנפלאות. הוא רואה ניסים ונפלאות, הוא לא מתפעל מזה. הוא מתפעל מהטבע, מה? זה הקדוש ברוך הוא, את כל הטבע הוא עושה, אז גם הניסים הוא עושה, מה? אין מעלה מיוחדת לניסים ממה שהוא רואה כל הזמן, אדרבה. אולי הקביעות הזאת, הגדולה האלוקית המופיעה בכל המציאות, היא יותר בולטת הגדולה האלוקית מאשר על ידי הניסים הנפלאות שהם פורים מפעם לפעם. השואל החכם, מה צריך להזכיר את המצוות הללו שמספרות לנו על הניסים הנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, על המצה והמרור והקורבן פסח, שכל זה מצוות שהעדות החוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, כדי לזכור את הניסים והנפלאות שהיה ביציאת מצרים. מה זה מיוחד? הרי הכל הקדוש ברוך הוא עושה, הכל, כל הזמן אנחנו רואים את יד השם. מה בין זה לדברים אחרים? זה שאלת החכם, למה צריך לעשות סימנים מיוחדים לניסים הנפלאות. ומה התשובה של ההגדה של פסח? אין מפטירים אחר הפסח אפיקומה. מה התשובה? אתה חכם, אתה יודע באמת לראות את המציאות באופן כזה שאתה רואה בתוך הטבע את כל את יד השם. אבל זה לא הסדר של רוב בני אדם, ולא של כל הדורות. יש מצבים שונים. ניסים ונפלאות, זה כולם. זה כולם רואים את יד השם הגדולה. על כן, אין מפטירים אחר הפסח. צריך להשאיר טעם של פסח, ולא לאכול דברים אחרים, אחרי אכילת קורבן פסח, או אחרי אכילת אפיקומן, שאנחנו במקום קורבן פסח, שאנחנו קוראים לזה אפיקומן, המצה, כן? כדי לזכור באמת, כי זה לרוב בני אדם, ככל בני אדם, רק חריגים, יוצאים מן הכלל, הם רואים את הטבע ורואים את ריבונו של עולם באופן כל כך חזק ובולט כל הזמן. אבל רוב בני אדם צריכים את הניסים, את הנפלאות, כדי באמת שזה יעיד לפניהם על הקיבור הקדוש ברוך הוא, שברא את העולם ושבחר בנו מכל העמים והוציאנו מארץ מצרים. זאת אומרת, כאילו רוצה להוסיף ולהסביר לנו, שמשה רבינו התנבא בזה, זאת אומרת, זו מדרגה חדשה, משה רבינו, חכמים כמו משה רבינו, הם רואים כל הזמן את ריבונו של עולם באופן נוכח, רואים אותו בתוך המציאות, רואים אותו בתוך העולם, רואים אותו בכל דבר, מה שקורה הם רואים את ריבונו של עולם, אבל לא כל בני אדם ככה, כל הנביאים נתנבאו בכה, רק משה רבינו התנבא בזה. ועל הרעיון הזה מוסיף עוד לוי יצחק מברדיצ'ב ואומר, בזה יובן דברי רבותינו על הפסוק דבר נא באוזני העם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך לך נא אמור לישראל וישאלו איש מרעהו וישם את ראותה, כסף, זהב, שמלות וכדומה. מה זה אמור נא? בלשון בקשה, חז"ל מפרשים, שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. כלומר, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, שעבדום ועינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז דבר נא באוזני העם שיקחו רכוש גדול, כדי שיתקיים, ולא יתלונן אברהם אבינו, שלא דבר השם לא יתקיים. וכמובן נשאלת השאלה, וכי לא צריך הקדוש ברוך הוא לקיים את זה מבלי מה שאמר אברהם אבינו שההבטחה לא, לא קוימה לו? הרי הקדוש ברוך הוא אמר שכך יהיה, אז הוא צריך להתקיים, למה זה אמור נא? ומה כאן ההזכרה הזאת שכאילו צריך את אברהם אבינו? אומר קדושת לוי, גמרא במסכת תענית אומרת שאסור ליהנות מניסים. וכל מה שקרה במצרים זה ממש ניסים. ביזת מצרים גם על הים וגם במצרים עצמה, מה שאמרה, מה ש לקחו כסף וזהב ושמלות וכדומה ושאלו מאיש מרעהו, גם כן זה לא היה בסדר הטבע, זה מפני כל הפחד והרצה שהמצרים פתאום הגיעו למצב כזה שהם כאילו היו מוכרחים לתת את זה. זה לא היה על סדר הטבע. ואסור ליהנות מניסים. למי אסור ליהנות מניסים? למי שרואה בניסים משהו חריג. למי שרואה ניסים זה מה שרואים את ההפעה האלוקית, ריבונו של עולם. אבל מי שרואה שבכל הטבע יש ריבונו של עולם. ואין אף קמינה בין נס לטבע, זה הכל אותו דבר. לא מותר ליהנות מניסים, כי הוא לא רואה בזה נס, הוא רואה זה בסדרי הטבע, הקדוש ברוך הוא פעם עושה ככה, פעם עושה ככה, זה הכל, זה אותו דבר, אין אף קמינה בין, הוא עושה איך, באופן, לפי, חוץ מהסדר, הוא כן הסדר, הכל ריבונו של עולם עושה. אז לאברהם אבינו, שהוא היה במקום רוחני כזה, שהוא עבד את השם, הזכרנו כבר בשבוע שעבר, גם כן את הנקודה הזאת, מעשה אבות, את ההנהגה של האבות. אברהם אבינו חי את האמונה, וראה את הקדוש ברוך הוא בתוך כל המציאות, באל שדאי, חי את הכרת השם בתוך כל המציאות, בשבילו מעל הטבע ובטבע אותו דבר. וכיוון שכל המהלך הזה, תוצאה מההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, אז אף על פי שישראל הם לא ברחי, אבל כל זה נובע מההבטחה שהקדוש ברוך הוא לאברהם הבטיח, ואצל אברהם ניסים וטבע אותו דבר, אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, בזכות אברהם, זאת אומרת, אתם יכולים ליהנות מכל הרכוש הגדול הזה, אף על פי שזה בדרך ניסים ונפלאות, ומצד הסדר הרגיל אסור ליהנות מניסים ונפלאות. זה מזכיר לי שהגמרא מספרת, נדמה לי זה בירושלמי, שרבי שמעון בר יוחאי היה 12 שנים במערה, ובסוף 12 שנים הוא בפתח המערה הוא ראה ציפורון אפרות, והיה שם גם מצודות לצוד את הציפורים, והוא שמע קול בשמיים, דימוס, כשנשמע קול כזה, הציפור הייתה ניצלת, ושעזר קול אחר, אז היא הייתה נתפסת. אז הוא אמר, הרי אם כן יוצא שהקול השגחה אלוקית, כל השגחה אלוקית, אז מה אני צריך להישאר במערה? אני יכול כבר לצאת החוצה. הדברים תמוהים מאוד. רבי שמעון בר יוחאי לא ידע שהכל השגחה אלוקית. עכשיו שהוא רואה שמן השמיים מכריזים הציפור ניצולת או הציפור לא ניצולת, אז עכשיו אני יודע שיש השגחה אלוקית. מקודם לא ידע רבי שמעון בר יוחאי. הרי רבי שמעון בר יוחאי חי את האמונה הזאת, ידע היטב שהכל מת השם. ולא יתפסו אותו ולא יפגעו בו אם הקדוש ברוך הוא, אם זה לא יבוא מאת השם. ואם זה יבוא מאת השם, אז מי יכול לעשות השינויים? והתשובה, מקודם ידע, רבי שמעון בר יוחאי ידע הידיעה הזאת, אבל יש כללים שאדם צריך להיזהר ולא לסמוך על ניסים. אז לכן הוא ברח והתחבא במערה, אבל אחרי שהוא ראה, שהוא רואה את הניסים בפועל, שיש השגחה, הוא רואה את ההשגחה בתוך הטבע, הוא רואה, אז הוא עלה למדרגה רוחנית כזאת, שהוא רואה את הריבונו שם בטבע, הנה עכשיו הוא רואה שזאת ניצודת, לא ניצודת, רואה מכריזים מן השמיים, הוא שומע את ההכרזה מן השמיים, זה ככה קורה, זה כבר מדרגה שהטבע והנס אותו דבר, אז הוא יכול לצאת החוצה, אז הוא לא צריך להישאר בפנים, יודע קודם היה אסור לסמוך על ניסים, עכשיו הניסים אצלו נעשו טבע. אז הוא יכול לצאת אחר, יכול לצאת. מדרגות של הכרת אמונה. יש הכרת אמונה מתוך הניסים הנפלאות, ויש הכרה יותר עמוקה שחיים כל הזמן רואים את ריבונו שלהם בכל המציאות, בכל מעשה השם. אנחנו ממשיכים, כה אמר השם, מההמשך של הפסוק, אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בחור בארץ מצרים. אומר אור החיים, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אני יוצא בתוך מצרים, אז אני הורג, מה זה מת לבד? הקדוש ברוך הוא יוצא בתוך מצרים, ומה קורה, מה הוא עושה? הוא עושה איזו פעולה של להרוג, להמית את המצרים. למה לא כתוב בלשון, וממית, הורג, כתוב מת מעצמו, מת כל בחור בארץ מצרים. אז זה ידוע שקדוש ברוך הוא אומר, זאת אומרת, מהקדוש ברוך הוא לא פועל אלא טוב בלבד, אבל הפעולות הרע עושים המשרתים, זה לא הקדוש ברוך הוא עושה. אבל כאן הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר שהוא יוצא בתוך מצרים. אומר אור החיים רעיון כזה. חז"ל אמרו לנו כמה פעמים שיעיף בעיני וקטלי, יעיף בעיני ועשהו גל של עצמות. אומר בהשקפה ראשונה, החכמים נותנים עין במישהו, רשע, עשה פעולה של רשעות, נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. זה לא הנהגה נכונה להרוג אנשים. על איזה פעולות כאלה, זה לא הנהגה של צדיקים, אנשים צריכים להיות טובי עין. אז מה פירוש הדבר הזה? רבי שמעון בר יוחאי בעצמו אמר שמי שראה עין ומזיק בעינו, זה העין לטובה. מה זה יאיב? זה אומר, מה פירוש היאיב בעיני? כשאנחנו מדקדקים בדבר, הוא אומר, כל דבר בעולם שנמצא, מה שמקיים אותו, גם הדברים הרעים שנמצאים בעולם, אין להם קיום, אלא אם כן יש בהם משהו טוב, ניצוץ אלוקי שמקיים אותם. לא יכול להיות שאין בהם שום טוב, כי אין בהם שום טוב, אז אין בהם, הניצוץ האלוקי נסתלק מהם, אז הם לא יכולים להיות קיימים. כל דבר שיש בעולם, אפילו הכי במצב הנפוך והרע והמקולקל, אם הוא קיים, זאת אומרת שיש בו ניצוץ אלוקי, ניצוץ של טוב שמקיים אותו. ויעיב בעיני, פירושו של דבר, לא יעיב, נתן את עינו, לא הסתכל עליו, נתן את עינו, לראות את הנקודה הטובה, ומשך אותה. ואז ממילא, כן, כמו מגנט, משך את זה החוצה, ואז נעשה גל של השמות, ברגע שמשך את נקודת הטוב, לא באופן שלילי, אלא נקודת הטוב נמשכה אליו. כך זה ריבונו של עולם, הוא יוצא בתוך מצרים, כביכול, וכמו מגנט של קדושה, של טוב, מסתובב בתוך מצרים, וכל הנקודות הטובות שעדיין נשארו, שהן מקיימות את הבחורים, הן נמשכות ויוצאות, ומת מעצמו כל בחור בארץ מצרים. זאת אומרת, צריך תמיד לזכור את הנקודה הזאת, זה אין דבר בעולם שאין בו איזה נקודה טובה, והקדוש ברוך הוא לא עושה דברים שליליים, אלא הנקודות הטובות. אם צריך לקחת אותם, אז באופן חיוב, הן עולות, וממילא כמובן, וזה הלשון, הוא מת כל בחור בארץ מצרים. בני בחורי ישראל, מת כל בחור בארץ מצרים, מבחור פרוע יושב על כיסו, ועד השפחה וכו' וכו'. ללמדך שבעצם הנקודה של השליטה של המצרים על ישראל היא הייתה נקודת הבכורה. בא הקדוש ברוך הוא ומודיע כבר מההתחלה, בני בכורי ישראל, אתם לא הבכורים. עם ישראל הוא הבכור, לא מצרים. מצרים המינים היו עובדים את הטלה, שזה המזל הראשון, כן, החודש הראשון. הם היו כולם תחת השקפת העולם הזאת, שהם בחורים, וגם מלך מצרים הוא בחור. כדי לבטא את העניין הזה תמיד, שהם בחורים, הם בחורים, והם שיבדו את ישראל, שיבוד קשה, והנמיכו אותם, ואמרו, כאילו חינכו אותם, אתם עבדים, עבדים נרצעים. אנחנו, המצרים, אמרו על עצמם, הם הבחורים. עם ישראל, עם של עבדים. ודיקו אותם, דיקו, עד שכל כך היה קשה מאוד שבכלל עם ישראל לא היה ציפיות לצאת ממצרים. הוא היה כל כך מדוכא, חסר מטרות, חסר שאיפות. הם השתלטו בכוח עליהם, אבל גם ישראל מצד עצמם כבר נהיה להם כביכול טבע של עבדים. יציאת מצרים זה היה הנס היותר גדול שיכול להיות שבבת אחת, ממצב שפל שלא יכול להיות שפל יותר מזה, מהפכה בבת אחת להיות עם קדוש, עם השם. עם שתוך קם, תוך מיציאת מצרים ועד מתן תורה, מקבל תורה ונעשה עם עליון, נתך עליון על כל העמים. עם סגולה, עם אלוקי, עם שדבק בקדוש ברוך הוא, והטבע הזה הוא נעשה להם טבע לתמיד, טבע מוחלט. לא פה אותו השעית רוממו, אלא הטבע היסודי הזה הוא טבע קבוע לעד ולמעולמים. אז לכן היה צריך שלא רק ימות, לכאורה למה צריכים שהבחורים של הבהמות ימותו, שהשפחה אלה ששבועים בידי המצרים, למה הבחורים שלהם צריכים למות, לבטא את העניין הזה שנקודת הבחורה, נקודת הבחורה היא בטלה מכל אחרים, היא רק בישראל. בני בחורי ישראל, זה הנקודה הסגולתית המיוחדת. ואנחנו ממשיכים הלאה בפרשה. והגדת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. חייב אדם לראות את עצמו בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר, והגדת לכם, בעבור זה עשה השם לי. מה האמירה הזאת? שאדם כל דור ודור צריך להגיד, עבור זה עשה השם לי, כל דור ודור, כאילו הוא יצא ממצרים. בגדה של פסח אנחנו אומרים אחר כך, לפיכך אנחנו חייבים להודות, כשגאלנו וגאל את אבותינו, אנחנו אומרים בבת אחת. אומר המהר"ל בגבורות השם, יש שתי בחינות, יש בחינה אישית ובחינה כללית. הקדוש ברוך הוא הוציא את האומה הישראלית ממצרים. אותנו ואת אבותינו הוציא ממצרים. ביחד. כלומר, כל המציאות של האומה הישראלית, היא יוצאת עכשיו ממצב מסוים, ממצב של, שהיו בתוך מצרים, ממצב של עבדות, מהמקום הרוחני הזה, והיא יוצאת למקום חדש, עליון, לכל הדורות כולם, כל הדורות בבת אחת. וחוץ מזה, וגם כל אחד ואחד בכל דור ודור צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יש כאן שתי אמירות, שתי בחינות. בעצם יציאת מצרים לא נגמרה. יציאת מצרים מתמשכת כל הזמן. מצרים זה הוראת כיוון. יציאה מעבדות לחירות. יציאה מעבדות לחירות זה תהליך מאוד מאוד ארוך. אפשר לצאת מעבדות החירות גשמית, אפשר לצאת מעבדות לחירות רוחנית, ועוד יותר גבוהה, ועוד יותר עליונה. אדם יכול להיות עבד למרות שהוא בן חורין, ויכול להיות בן חורין שהוא בבחינה, בנפש שלו בן חורין, אף על פי שהוא עבד. יכול להיות ההפך, אדם בן חורין, אבל בנפש שלו הוא עבד. הוא מושפע מהסביבה, אין לו עצמאות, הוא... דבר מאחרים עושים, מחכה את אחרים, אין לו אישיות עצמית. הוא מבחינה של קצת עבד. הוא אף על פי שהוא לא מחויב לזה, אבל זה הנפש שלו. ובזה יש מדרגות. מדרגות שיותר בן חורין, יותר בן חורין. עם ישראל הוא בתהליך מתמיד של יציאה ממצרים. וכל אחד ואחד הוא גם כן נמצא בתהליך הזה, והוא בתהליך של התקדמות, וצריך להגיד לעצמו, קדוש ברוך הוא, אני גם כן בן חורין יצאתי ממצרים. אז זה כל הזמן צריך לזכור. והנקודה של הזכירה בעצם, אני הייתי אומר, להוסיף עוד כאן נקודה, לא עניין החירות, בלבד החירות אל השם. יצאנו מכל השעבוד בעולם, מכל שעבודים חיצוניים, והגענו אל ריבונו של עולם. אנחנו שייכים עכשיו אל הגודל האלוקי, אל החירות האלוקית. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. זה צריך כל היום, כל הזמן לזכור. וחכמים אמרו לנו עוד דבר, שאדם צריך לזכור, תמיד בכל יום יהיו בניך כחדשים. דברי תורה גם כן צריכים כל הזמן להתחדש. גולת מצרים צריכה להתחדש כל יום ויום, בכל דור ודור. ותלמוד תורה צריך להתחדש בכל דור ודור. תמיד, כל יום ויום, אדם צריך להגיד לזה, היום, כי היום קיבלתי את התורה. היום מופיעה לפניי תורה חדשה. ובפרשה שלנו יש עוד דבר, שגם אדם צריך להגיד לעצמו, בכל דור ודור צריך להגיד לעצמו, שארץ ישראל, עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה מה שנאמר פה בפסוק. והיה כי ביאך אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, אומר רש"י בשם המדרש, ונתנה לך, תהה בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. והיה כי ביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, לך, זה לכל אחד ואחד, לך, נתנה בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. זאת אומרת, כל יום ויום אנחנו מקבלים מחדש את ארץ ישראל. זה לא ירושה, ירושת אבות. לך, כאילו ניתנה לך בו ביום, אילו היה אומר נתנה לך, אנחנו, הדור שלנו, לא רק, כאילו ניתנה בו ביום. מה... אנחנו צריכים להבין את שלושת הדברים הללו, בעצם ארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל. כלומר, בחירת ישראל ביציאת מצרים, כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים, זאת אומרת, הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, ותלמוד תורה, וארץ ישראל. מה הגדולה של שלושת הדברים הללו? שהם בעצם דברים על-טבעיים. התורה היא עליונה. היא לא שייכת לסדר הזמנים. היא מעל הזמנים. לכן בכל זמן וזמן היא מופיעה מחדש. כאילו, היא מעל הסדר. היא לא ניתנה אתמול. היא כל הזמן ניתנת. כי מעל המציאות של הזמן בכלל. זה התורה. אומר לנו המר"ל שגם ארץ ישראל היא כזאת. ארץ ישראל יש בה מדרגה של קדושה עליונה. מדרגה מיוחדת, היא שונה מכל הארצות כולם, וארץ ישראל יש בה קדושה, והקדושה היא על-טבעית, וכל הזמן ההופעה הזאת מתקיימת בה. אדם צריך כל הזמן להרגיש שהוא משתייך היום מחדש לארץ ישראל. ארץ ישראל עכשיו ניתנת לו. הקדושה, המעלה של ארץ ישראל, היא מעלה עליונה כזאת, שהיא כל הזמן, היא מעל הטבע, היא כל הזמן ניתנת, וגם הסגולה הישראלית. הטבע זה טבע עליון. שלושת הדברים הללו הם בעצם שלושה עניינים משלימים כמובן זה את זה, עליונים אלוקיים, וכאילו כל הזמן אנחנו מתחדשים בהם. זה לא מתיישן, כל הזמן מתחדשים. שלושת המדרגות, שלושת הדברים או שלושת הבחינות כמובן המשלימות אחת את השנייה. יצאנו לחירות עולם, אני רוצה להזכן כאן קצת מדברי הזוהר. הזוהר אומר, המצה, שהיא בעצם סמל החירות מבצד אחד, אבל בתורה כתוב לחם עוני. כי זה לחם של עבדים. אין להם זמן לטפל, לעשות את האוכל טעים ויפה ומשובח, מים, קמח, מתייבש, הם לא יכולים כל יום ויום להכין חדש, אז אוכלים מצות, עניים, לחם עוני. כי עם ישראל כשהיה במצרים, זה היה הלחם שלו, זה בעצם מבטא את העוני הרוחני הנפשי שלו, שהם לא היו בכלל נימולים. וזה החיסרון שכאילו יכלו להיות, או מאיזה סיבה שהיא, אבל כל פנים, מצבם היה ירוד מאוד, מתבטא בלחם עוני. יצאו ישראל ממצרים, והגיעו למדבר. הזוהר גם אומר, בתורה נזכר, לפעמים מצות, חסר, מצת, בלי וב. כי בשעה שהייתה היציאה, הוא אומר, אז היו במצב של פגום, לחם עוני. והסיבה שלא נפרעו, ולא התגלה אות הקדוש, מתי נפרעו? שנאמר, שם שם לו חוק ומשפט. זאת אומרת, שיצאו ממצרים, נפרעו, אז הם קצת נזדקחו. אמר הקדוש ברוך הוא, בתחילה אכלתם מצות. ושנקראת לחם עוני, מכאן ואילך, לחם מן השמיים. אנחנו זוכים לחם מן השמיים. במקום לחם עוני, מן יורד לחם מן השמיים. וחז"ל דיברו בריחות על לחם מן השמיים, שייך כבר לפרשה הבאה. הגיעו לארץ ישראל, אומר הזוהר, ארץ אשר לא תחסר כל בה, לא במסכנות תאכל בה לחם, כלומר לא לחם עוני. מכיוון שכאן נימולו ופרו, ולכן לא תחסר כל בה, נמשך השפע מדרגה של שלימות. כלומר יש כאן שלוש מדרגות. המצב הנמוך מבטא את חוסר הקדושה, את הפגמים עדיין, יוצאים ממצרים, מתקדמים במדרגה, זוכים ללחם מן השמיים. באים לארץ ישראל, ארץ שלא במסכנות אוכל בלחם. אבל מן יותר טוב, לא? במדבר יורד מן, בארץ ישראל לא יורד מן. המזוהר לא מסביר את זה. אבל בספר חסד לאברהם, הוא אומר, שואל את השאלה הזאת, למה במדבר ירד מן לישראל, וכשישראל עולים במדרגה ובאים לארץ ישראל, לא יורד מן. היה צריך מן לרדת. לחם מן השמיים. הוא מסביר, המדבר אין בו קדושה. ועל כן, הפירות, המזון שהיה במדבר, לא יכול להיות בתוכו קדושה. אז היה צריך לרדת מן השמיים, מן. אבל ארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ השם, הפירות שלה הם פירות קדושים. אז הקדושה שירדה במן, היא לא צריכה לרדת באופן מלאכותי כזה, אלא היא מופיעה בתוך הפירות של ארץ ישראל. וזאת אומרת, זה מסביר את מה שהזוהר אומר. זה לא במסכנות אוכל בלחם, לא תחסר כל בה. המזון של ארץ ישראל הוא מכיל את הקדושה שהייתה במן, ומעלה, מסתם עוד יותר מזה. זאת אומרת, הייתי אומר, הנס מופיע בתוך הטבע, זה המדרגה של ארץ ישראל, שהפירות בעצמם הם קדושים, לא צריכים משהו מן השמיים, משהו על טבעים, משהו לא כסדר, הסדר הוא קדוש. זה מדרגה עניינם של ארץ ישראל, עם ישראל בארץ ישראל. אני רוצה לסיים כאן באיזה וורט. בספר אוהלי יעקב, אז הוא מספר שם שצדיק אחד הקשה על הרבי מרוז'ין. ההנהגה של רוז'ין הייתה שם הנהגה של מלכות. היה להם מרכבה עם כמה סוסים, מוכנה להם ככה, כן. היום זה מכונית מודרת, אני לא יודע את השמות שלה, כן. והבית מפואר, הבגדים, כמו מלך, ההנהגה מלכותית כזאת. צדיק אחד, יקשה, רבי, מי צריך מרכבה, סוסים, תזמורת, טרקלינים יפים? כאילו, זה לא מתאים לצדיקים ככה לנהוג. אז אמר הרבי מרוז'ין, עכשיו אני מבין למה בגדה של פסח כתוב חכם מה הוא אומר, ולא כתוב צדיק מה הוא אומר. הרי ההפך מרשע זה צדיק. אז תכתוב, צריכים צדיק מה הוא אומר, למה כתוב חכם מה הוא אומר? אז הוא אומר, עכשיו אני מבין, כי יש צדיק, יש חכמים, הם להרע ולהיטיב לא ידעו. זאת אומרת, בחינה של צדיקים. מה העבודה הזאת לכם? ככה מסבירים שהרשע שואל, הוא רואה את עם ישראל יושבים סביב מדורה וצולים שם את קורבן פסח ורוקדים. אמר, מה, ככה עובדים את השם? בבית הכנסת, בצומות, בתפילות. מה זה החגיגה הזאת סביב המדורה עם הצלי הזה? מה זה? ככה עבודת השם צריכה להיות בכובד ראש, ברצינות, בלימוד תורה, בעיונים, לא במסיבות כאלה. ככה שואל הרשע. הוא לא מבין שעבודת השם, מה העבודה הזאת לכם? למה אתם עובדים עם הלכם את השם? תעבדו את השם, הלכם זאת אומרת צורכי הגוף, תעבדו את השם בעניינים רוחניים, מה העבודה הזאת לכם? והתשובה כמובן. אדרבה, לעבוד את השם עם הלכם, זה העניין היותר שלם, היותר גדול. לעבוד את השם באכילה, לעבוד את השם בחיים הממשיים, להמשיך את הקדושה אל תוך המציאות. בפסוק אומר בפרשת ויקרא, אם הנשבע להרע או להיטיב, להרע פירושו של דבר שלא אוכל, להיטיב שאוכל. והפסוק אומר, חכמים הם להרע, הם יודעים לעבוד את השם בצומות, ולהיטיב לא ידעו. לעבוד את השם בשמחה ובאכילה, בשתייה, לקדש את החיים, זה הם לא יודעים. אז הרבי מרושין הייתה זו הנהגה מיוחדת, באמת חריגה מהסדר, שהיה הנהגה של מלכות כזאת. אבל אמרו שבפנימיות הוא היה מאוד מאוד צנוע, אבל רצה להופיע את עבודת השם בצורה גדולה ויפה.